Please repeat me. ברשות ראש הישיבה, ברשות הציבור, השאלה היא נתחיל, כבוד הרב, כי ראיתי בלוז שזה בשש. כבוד ראש הישיבה, נתחיל עכשיו? עד שש אני אתן שיעור אחד, ומי שש? טוב, זוכים להסתופף ביחד תחת כנפי הישיבה, בגדלור של תורה, זה עשרות שנים, אשרינו מטוב חלקנו. אם אתם שואלים את עצמכם מה הסיבה שהמערכה הנוכחית התחילה לכאורה באופן מאוד קשה לעם ישראל, אבל בעזרת השם היה מאוד הדברים התהפכו ותפסו מגמה חיובית, ברוך השם, עד היום. הסיבה היא שאויבינו עשו טעות ובאו לכאן וניסו להיכנס לכאן, וכשמנסים לגעת בליבה של האומה במקום הקודש, והיא לא תצלח, וברוך השם היא שעמדה לאבותינו ולנו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. נתבונן ברשותכם בשני מוטיבים עיקריים וחשובים של הימים הללו לראש השנה. נשתדל להעיין אותם, להעיין בהם ולראות איך הדברים מחוברים מאחד אל השני. אם כן, נהגו בכל עדות ישראל בכניסת החג ובליל התקדש חג לאכול סימנים, סימן המילטאי, סימני ראש השנה, וידועים הם פסקם המחבר בשולחן ערוך אור החיים סימן תקפ"ה ג', כן? שאדם יהיה רגיל לאכול קרה וקרטה ורוביה וכו'. דרך אגב, הסימן של דבש שכל כך מאפיין את החג, הוא בכלל לא מופיע בשולחן ערוך אלא ברמה, והסימן של ראש או של כבש הוא בכלל לא מופיע ברמה אלא בשולחן ערוך. שוב בחרו האשכנזים את האופציה הזולה והלכו על כפי דבש, והספרדים בחרו את הראש שעולה הרבה כסף. בכל פנים, המציאות הזאת של לאכול סימנים, שורשה היא בגמרא מסכת הוריות, בטח יש כאן אנשים שזה אתה סיימו היום, מסיימים את מסכת הוריות דף י"ד, דף י"ב של מסכת הוריות, כאן הוא רבנן, אתם רואים זה המקור הראשון בדף, אין מושכים את המלכים אלא המעיין, כמו שהמעיין נמשך, כך הגמרא אומרת שמשיכת המלך שמן המשחה, היא צריכה להיות על המעיין, לסימן שתימשך מלכותם. שנאמר, ויאמר המלך להם, קחו עמכם את עבדי אדוניכם והורדתם אותו לגיחון. בסדר, במשיכת שלמה מלכנו. אמר אביי, אתם רואים בצורה מודגשת בסוף המקור, אמר אביי, אשתא דאמרת סימן המילטאי, עכשיו שאמרת שיש ערך לסימן, שיש עניין בסימן, בלעשות סימן, לעולם יהיה רגיל למחזה. מעניין, בגמרא כתוב לראות, אנחנו נוהגים לאכול, למחזה ברשתה קרה ורוביה, קרטה סילקה וטמרי. אם כן, קרה זה דלת, רוביה זה כמו לוביה, רוביה זה כמו השועית הזאת, קרטה סילקה וטמרי, וכמובן העיקר זה התפילה שאנחנו אומרים בשעת האכילה ולא האכילה עצמה. יעבדו פעמים, תודה רבה. ברוך אתה, מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. ובאמת יש בזה סוג של מוזרות. וכי אנחנו בבתינו ובירותינו יש כל מיני קודים, כל מיני, כן? אתה רוצה להתפלל שתחדש לנו שנה טובה ומתוקה, תתפלל. אתה רוצה להתפלל שיהיה ראש לא לזנב, תתפלל. כשאר תפילות, מאיפה צצו סימנים הללו? אז המקור ראינו בגמרא באוריות, אבל המהר"ל אומר שני דברים. המהר"ל כדרכו בחידושי אגדות על המקום במסכת אוריות, הוא שואל, אין, כן, הוא שואל המהר"ל, יש בני אדם מטמיעים, כל שכן מן האומות, גם בתוכנו יש מטמיעים, כי נראה שהוא כאין ניחוש, לא תנחשו. מה הסימנים הללו? מה הם באים לומר? זה נראה כמו איזה... המהר"ל אומר שני הסברים, אחד לפנים מן השני. שימו לב, ההסבר הראשון של המהר"ל, אומר המהר"ל כך, עניין רק שעניין האדם נוהג על פי הטבע לבוא ולומר שעניין האדם הוא על פי הטבע, הוא נתון במצולות הטבע, במסגרות של הטבע. דבר זה שכלות, כי ראוי האדם בפרט שיהיה הנהגתו לא כמו בהמה, שאין מזל לבהמה. בבהמה אין ייחודיות, כל עניינה של בהמה זה שמירת המין, לכן בעלי חיים עוסקים עד מדבר אחד, מיום לידתם עד יום מותם, אכילה והתרבות, שמין הפלילים יימשך בעולם. אין ערך אישי, ודאי לא רוחני, לפיל מסוים או לבעל חיים מסוים. מה שם כן האדם? רק הנהגת הבהמה טבעית, אבל הנהגת האדם היא רוחנית, ויש לאדם מזל. מזל הכוונה לא במובן השטחי, יש הגוי, כן? Good luck, אלא הכוונה מדרגה רוחנית שהיא קובעת, והאדם משפיע במעשיו על מזלו, ודאי. וכיוון שיש לו מזל, המזל נראה על ידי סימן. ההסבר הראשון של המהר"ל הוא, מה עם תה? שוקו. תודה רבה רבה. כן? ההסבר הראשון של המהר"ל, סימנים לבוא ולומר, כן, יש אפשרות לשנות, יש אפשרות להתעלות, שנהיה לראש. זה לא הכרחי שנהיה לראש בשלב הזה של ההסבר, זה תלוי בך. ולכן כל אחד ואחד סתם סימנים על השולחן כדי לסמן למי? לעצמו, שהוא יש לו מזל. וכך מועיל הסימן שעושה למטה, שידבק האדם בטוב למעלה, שאין הנהגת האדם כמו הבהמה, לבהמה אין כוח ואין לה מזל. יפה. אז אם כן, כך מסביר המהר"ל הסבר ראשון בעניין של הסימנים. אבל המהר"ל לא מסתפק בזה, כדרכו הוא מעמיק העמקה לפנים מן העמקה, ואומר המהר"ל בדיבור מתחיל ואני אומר, אתם רואים בדף חידושי אגדות דיבור מתחיל ואני אומר, שימו לב, הקרה הזה שהוא גדול, והרוביה שהוא שנפרד לריבה, והקרטה שחיצוננו, יש בהם עניין נוסף רבותיי. וכאן מסביר המהר"ל כי אלו הדברים נזכרו בהם זכות אבות, כי כך אמרו זל במדרש, מלמדך להועיל, במדרש מלמדך להועיל, אמר הקדוש ברוך הוא, כי יהיו מזכירים לפני זכות אבות בראש השנה שהוא יום הדין, ותהיו ניצולים מן הדין, ולכך יהיו לפניו ולא דברים שהם סימן טוב ומעלה. למה הדברים הללו, הסימנים הללו מזכירים את האבות? מסביר המהר"ל, קרה הוא פרי גדול מאוד, סימן לאברהם, שנאמר האדם הגדול בענקים. רוביה הוא סימן ליצחק, שנאמר אליו ירבתי זרחה, כי מין מידת יצחק הברכה באה לעולם. אם כן, קרה גדול אברהם, רוביה ריבוי יצחק, ברכה מיצחק. והנה שתי ברכות אלו הן באיכות וכמות, גדלות היא איכות, ריבוי כמות. אז יש לו שני סימנים, קרתה הוא כנגד מידת יעקב, שנאמר עליו כי שריתם אלוקים ועם אנשים ותוכל. וזה היה מידת יעקב שהיה גובר על שונאיו, ושונאיו לא יוכלו לו מצד ברכתו העליונה. אז זה סימן שלישי, תמרי צדיקים, שנאמר צדיק התמר יפרח. סילקה בעלי תשובה שסילקו חטאם, מדרגתם גדולה. כן, המסבר השני של המהר"ל, סימנים הללו והוא פירט, מביאים אותנו אל זכות אבות. ואני רוצה לומר, מה אתם מבינים? למה חשוב שאדם יזכיר זכות אבות? למה זה טוב לנו? למה זה מועיל לנו בדין? מה אתם אומרים? מה יכול להיות הטעם לזה? מה זה? מה אומר? יש ברית עם האבות, למה אתה מתכוון? וברית אבות לבנים תזכור. שבת דף נ"ה, זכות אבות תמה, ברית אבות לא תמה, נכון? אבל יש לי דבר נוסף בהזכרת האבות, שימו לב. האדם כשהוא בא לבדו as is עם עצמו אל הדין, אז שופטים אותו ודנים אותו כפי מה שיש בו. אבל כשהאדם חורג מן הפרטיות, הוא מכניס את עצמו אל האומה הגדולה, אומת אברהם יצחק יעקב, באותו רגע הוא נשפט מצד כלליותו, מצד היותו בן לאומה הזאת, וזה דין, איכות דין אחרת לגמרי. כשאנחנו באים לפניך בדין, אנחנו לא באים רק מצד עצמנו, אנחנו באים מצד שאתה ריבונו של עולם, וזה העומק של ברית אבות, אתה ריבונו של עולם קראת את הברית עם האומה הזאת, ואנחנו באים, בכי חסו עניי עמי. נכון שאנחנו עניים, אין בנו מעשים, אבל אנחנו באים לא מצד זכותנו. ההיכנסות, שימו לב, הסימנים מביאים אותנו אל האבות, ההגעה אל האבות מביאה אותנו אל מבט אחר לגמרי על זכויותינו. שימו לב, אנחנו, אחינו האשכנזים התחילו לפני יומיים להגיד סליחות, כל הכבוד להם. אחינו הספרדים כבר נכנסו בעולה של הסליחה מאלף באלול. אבל מהי טיבה של הסליחה? על מה אנחנו מבקשים סליחה? כיצד אנו מבקשים סליחה? בזכות מה אנחנו מבקשים סליחה? שימו לב, בישעיהו פרק למד ג' יש פסוק, הפסוק הזה הוא לא פסוק ידוע, השם חוננו לך קיווינו, היה זרועם לבקרים. המילה לבקרים מזכירה לחתם סופר בתורת משה על פרשת כי תבוא, את הקימה לפנות בוקר בבקרים. השם חוננו לך קיווינו, היה זרועם לבקרים, אף ישועתנו בעת צרה. אומר החתם סופר, כתוב פה זרועם, היה זרועם, ומי הוא זרועם? שנאמר השם חוננו לך קיווינו, היה זרועם, מה לבקרים היינו שעומדים השכם בבוקר להתפלל. שימו לב, לא להתפלל לפרנסה בלבד, לא להתפלל על הקריירה, לא להתפלל על דבר, להתפלל על ציון ירושלים. שוב, אדם יש לו צרכים, יש לו על מה להתפלל, אבל הוא נמנע מלהתפלל על עצמו, הוא קודם כל מתפלל על כבוד השם. לכן כתוב השם חוננו לך, לך הכוונה להתפלל על, עליך, עבורך. ואני תפילתי לך השם את רצון. אומר חתם סופר, היינו רמז להשכמת סליחות, זה חתם סופר על פרשת שבוע שלנו, כי תבוא, שעומדים כמו שכתוב מגן אברהם, שאז הקדוש ברוך הוא שט בעולם הזה, הוא עת רצון. ואם כן, עת רצון היה לנו לתבוע צורכנו, אבל אין אנו תובעים אל הכבוד ציון ירושלים. והמתפלל לחברו, שימו לב, המהר"ל על חתם סופר פה דבר עמוק, אנחנו מתפלים על צורכי השם, על כבוד השם. ומה עם צורכנו שלנו? המתפלל על חברו לענה תחילה, אנחנו מתפלים על כבוד השם. כן כן רבותי, לפי חתם סופר אנחנו קוראים הקדוש ברוך הוא פה חברו, מתפללים על כבוד ציון, על כבוד ירושלים, על כבודה של האומה, על ניצחונה של האומה, על בריאותה של האומה, על כל חייל וחייל שישבו בשלום. ומתוך כך הפרנסה תרבה, הבריאות תרבה, וזיווג הגון, כל מה שאדם צריך, כי מתפלל לחברו, נעלה תחילה. שוב, מה אנחנו רואים את אותו עיקרון? אתה בא, אתה עושה סימן, אתה מתפלל, אבל אתה לא מצד עצמך בפרטיותך בלבד. יש לך קושי מאוד גדול, לכל עד אחד מאיתנו יש צרכים וקשיים והתמודדויות. למשל, אני יושב עומד מולכם כ-100 או 150 איש, ואני רואה שכל אחד ואחד מכם יש לו בעיה, הוא חייב להבין את תוספות. זה בעיה קשה. אם הוא לא יבין מחלוקת תוספות ורשב"א, איזה מסכת לומדים בישיבה? מה? מסכת יומא. אם הוא לא יבין על מה מחפר שעיר המשתלח ועל מה מחפר שעיר הנעשה בפנים, הוא לא יכול להירדם. יש לו צורס, צורס יש לו, אבל הוא לא מתפלל על זה. הוא מתפלל על כבוד השם, הוא מתפלל על כבוד האומה. מתוך כך הצרות הפרטיות והמשימות הפרטיות יתמלאו. לכן הסימנים מביאים אותנו, כן, להיכנס, להיזכר באבותינו. מתוך כך אנחנו נהיים כלליים. רבותיי, בראש השנה ישנה מצווה אחת מדאורייתא, מלבד הקורבנות שנזכה בעזרת השם להקריבה במהרה בימינו, ישנה מצווה אחת מדאורייתא, והיא כמובן יום תרועה יהיה לכם, מצוות השופר. כיוון שהגענו אל אבותינו, קרא הגדול אברהם, רוביה התרבות, ברכת אברהם ניתנה ליצחק, קרתי עמידת יעקב מול סונף, זה סורות של עשיו. אבותיי, הדבר היותר משמעותי ביום הזה ליצחוננו על אויבינו הוא השופר. אומרת הגמרא מסכת ראש השנה, זה בסוף הדף, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות זיכרונות ושופרות. מלכויות תמליכוני עליכם, זיכרונות שעלי זיכרוכם לפניי לטובה, ובמה? בשופר. עכשיו, ברגע שאנחנו תוקעים בשופר, מיד רבי אבאו בא ואומר שצריך להיות שופר של עיל. למה שופר של עיל? ידוע. אמר רבי אבאו, למה תוקעים בשופר של עיל? אמר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפניי בשופר של עיל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. אם כן, אנחנו צריכים לראות מול עינינו בזמן שמיעת השופר את עקדת יצחק. בואו נתבונן לרגע בעקדת יצחק. תראו מה הכוונת רבי אבאו, תקעו לפניי בשופר של עיל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק. איך גורמים לקדוש ברוך הוא לזכור לנו עקדת יצחק? קודם כל בתקיעה בשופר כמובן, אבל מה מונח עוד בזה? תסתכלו בבקשה בדף מספר 2 הפסוקים של עקדת יצחק. ויחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם, ואומר אל אברהם, ואומר הנני. רש"י, הנני, לשון מה? זריזות כמובן. ואומר כך נדמך תכתך אשר אהבת את יצחק ונדמך אל עצמו היה ואלו שם לולה על אחד הערים אשר אומר אליך. רבותיי, פסוק ג' פרק בראשית, פרק כ"ב, פסוק ג', המילה הראשונה היא כבר אומרת לנו ומעלה אותנו, מטיסה אותנו לגבהים ששני אבותינו אלה היו בהם. מה כתוב במילה הראשונה של פסוק ג'? רבו ישראל, אולי גם לכם צריך לעשות איזה השכמה. מה כתוב? טוב, אנחנו פה לומדים ביחד, אנחנו פה חברים, אני לא מכיר אתכם אחד אחד, אני רק רואה את האור שעולה מבית המדרש, אבל אני אומר, אני כן איתכם כמו תמיד, כן איתכם כמו תמיד. אם הקדוש ברוך הוא אומר לי לעמוד בניסיון הזה, עדיף לא להמשיך. אם הקדוש ברוך הוא היה פונה אליי ואומר לי אריה, כך מה וכולי, אני לא יודע, אבל כל הלילה הייתי צועק בשערי שמיים, הייתי אומר לקדוש ברוך הוא, הריבונו של עולם, אין לך ניסיון אחר? קח את הכסף, קח את ישמעאל בחינם. וישכם אברהם, למי אומרים וישכם? למי שישן, לא נדרכה מנוחתו. אברהם אבינו אחרי הדבר הגדול הזה פשוט הולך לי, אומר המפיל והולך לישון. עד כמה הגיע אמונתו, עד כמה ברורה נבואתו. הולך לישון בבוקר, בהשכם אברהם בבוקר, לחבוש את חמורו ולקח את שנהר אבימו. תסתכלו רגע בפסוקים בפנים. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק, בסדר? ויקח אברהם את עצי העולה וישם יצחק בנו, מתקרבים, לקח בידו את האש, את המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. אתם רואים שאני כשערכתי את הדף עשיתי שורה אחת של הפסקה בין פסוק בפסוק ו' ופסוק ז', ואחר כך בין ח' לת'. למה? יש פה דבר שאומר דרשני, תשים לב. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, פונה אל אברהם ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים, היעשה לעולה. שאלה לגיטימית, נכון? משהו חסר, נכון? אולי העיקר חסר, נכון? ויאמר אברהם אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. חז"ל אומרים שאברהם אמר לו אלוהים יראה לו עשה לעולה, נקודותיים, בלי. אתה שואל איפה עשה? הנה עשה, אתה עשה. בן כמה היה יצחק אבינו בזמן העקדה? 37. זה לא איזה ילד שהולך בזהו עם הקינדר בואנו. זה לא, זה גבר, גבר צעיר. מה הייתי מצפה בפסוק אחרי פסוק? כן, מה כתוב אחר כך? ויאמר אלוהים יראה לו עשה עולה בני, וילכו שניהם יחדיו. הייתי מצפה שיהיה כתוב ויאמר יצחק, הרי אברהם ישן, ברורה לו נבואתו, אבל יצחק אבינו עד הרגע הזה הוא לא ידע את זה. הייתי מצפה שיהיה כתוב ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי, ויאמר כן בני, ויאמר ראה נא את הנוף, איזה יופי של נוף, ויתפוס יצחק את רגליו ויעלם. זה לא מה שכתוב, זה לא מה שכתוב אבותיי. הפוך כתוב, בלשון רבים, ויבוא אל המקום. כתוב בפסוק לפני זה וילכו שניהם יחדיו. ברגע הזה יצחק אבינו, שלא שמע את הנבואה, הוא שמע רק מאברהם שהשם ציווה, הולך באותה מרץ ובאותה זריזות לעקדת יצחק. וכאן הבן שואל, אם ככה דבר, יצחק אבינו ואברהם הולך יחד עם אברהם באותו מרץ, באותו מסירות נפש, למה הוא היה צריך לעקוד אותו? כתוב בפסוק ת' ויבוא אל המקום אשר אמר לו אלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח ויערוך את העצים ויעקוד יצחק לו. למה אברהם צריך לעקוד את יצחק? הרי יצחק לא בורח. ותראו מה שכתוב, כותב הרב קוק, פירוש של הדריה, וילכו שניהם יחדיו, שורות המודגשות, יש לכם דפים, אבוי סי, נתמזגו כאן הנשמות יחדיו בייחוד גמור. אין איזה הכניסיקה בנשמת אברהם לנשמת יצחק, ייחוד גמור, אחדות הרצון, אחדות הידיעה. עד עכשיו הידיעה הייתה מחולקת, אברהם ידע מה הולך לקרוא, קח את בנך את יחידך ועליהו, יצחק לא ידע, אבל מי פה ועלה? אחדות הידיעה, שניהם יודעים אותו דבר. למה הוא צריך לעקוד אותו? בעיניים צופיות למלא דבר השם ולא שום נפש. אז למה אברהם צריך לעקוד את יצחק? מה אתם אומרים? אין שום סברה? מה? אז זה מה שאומרים חזק על דרך הפשט. יצחק אבינו הוא זה שביקש להיעקד, בגלל שיש לאדם אינסטינקטים בלתי רצויים, הוא יכול לפרקס מרוב ומטה עסקים במאכלת, והוא יפסול את הקורבן. יפה רבותיי, יפה, זאת תשובה על דרך הפשט. אבל הפירוש הנוסף הוא הפירוש הבא. רבותיי, פה התייסדה מסירות הנפש של האומה לדורותיה. פה ברגע הזה, מהי מסירות נפש? איך אדם מגיע למצב שהוא מוסר את נפשו עבור על שם השם, על אידיאל האלוקי, על הדבקות האלוקית? איך אדם מגיע למצב כזה? כשכל האידיאלים וכל הרצונות מאוחדים לקיום דבר השם. אמרתי הגדרה נכונה, אתם מסכימים להגדרה הזאת? אדם מגיע למצב של מסירות נפש, ההסתכלות לזהות הנפש של דבר השם, שאותה ירשנו ואותה הנחילו לנו אבותינו. המסירות הנפש הזאת פירושה ביטול, אם אדם נהרג על קידוש השם, עושה את נפשו, ביטול כל השאיפות, כל התוכניות, כל הרצונות, איחוד, קשירה, עקדה, להכות פירושו לקשור, ולא רק ברגעי המסירות נפש כשנצרח, אלא ביום יום לחיות על קידוש השם, לחיות ברמה של מסירות נפש, פירושה לעקוד, לקשור. הרי מה זה עקדה? זה קשירת ידיים ורגליים. כלומר, כל כלי המפעל של האדם הם כולם מגויסים, כל רצונו, כל שאיפותיו, כל משאבי הנפש שלו, כל רכושו, הכל מגויס למטרה אחת, לקיים את הציווי האלוקי, לממש את הציווי האלוקי בחייו. לכן הוא עקד אותו. אתם יודעים מה אומרים חז"ל? אברהם, יצחק ויעקב. יעקב התמודד אחר כך מול לבן בעוד כמה פרשיות, נכון? בפרשת ויצא. מה יעקב ראה בחלום? ויראה את כל הצאן. מה יעקב ראה בחלום שהוא אומר לרחל ולאה בשדה ויראה את כל הצאן? אני חשבתי שזה ישיבה של ספרדים, יודעים את כל התורה בעל פה, עקודים, נקודים וברודים. מי זה הצאן? מי זה הצאן של יעקב אבינו? הלא אלה אנחנו. אומרים חז"ל, מקורות מסתרים, הצאן של נשמת יעקב, הצאן של יעקב, זה זרעו של יעקב, זה אנחנו. ויראה את כל הצאן, אומר יעקב, עקודים, כל הצאן בכל הדורות קשורים, עקודים, מאוחדים ומגויסים למפעל האלוקי, לדבקות האלוקית. זה נקרא מסירות נפש. ואחרי שאנחנו עקודים כולנו למטרה אחת, אז כל אחד יש לו גם את הנקודה שלו, או בלשון הישיבות הנקודה שלו. עקודים, נקודים. כן רבותיי, זה המסירות נפש, זה השם. כל זה אנחנו משמיעים לעצמנו בשופר בראש השונה, שופר של עין. כל זה כל אחד שומע, שאדם שומע קול שופר, לשמוע קול שופר. כשאדם שומע קול שופר, הוא צמא את עיניו, איזה קולות הוא שומע? הוא כמובן שומע דרך שופר של בית הכנסת. הוא שומע גם את שופרו של הקדוש ברוך הוא במתן תורה. וכל השופר הולך וחזק, האלוקים מדבר, משה ידבר והאלוקים יענהו בקול. אתה לא שומע את השופר של בית התורה? ומתוך שתי השופרות האלה שבבית הכנסת תן תורה, הוא גם שומע את שופר העתים. היה ביום הוא התעקע בשופר גדול, באו העובדים בארץ השום לפני ארץ מצרים. כי אנחנו עקודים, אנחנו קשורים. זה מה שאברהם יצחק הנחינו לנו רבותיי במעמד העקדה המופלא הזה. ולכן יצחק, תראו את הפרדתי גם את פסוק י', תסתכלו בבקשה בדף ומעלה הדף. אמרתי, כל פסוק שהפרדתי התעכבנו עליו. למה הפרדתי את פסוק יוטט? מה החידוש של פסוק יוטט? אל תסתכלו עליי, תסתכלו בדף. איפה רואים איזה פסוק יוטט? מה? פסוק יוטט. מה? וישוב אברהם אל נעריו. יצחק איפה נעלה? וישוב אברהם אל נעריו. אומר רבנו בחיי, תסתכלו בבקשה, היה כתוב ראוי שיאמר ויבוא אברהם ויצחק לספוד לשרה ולבכותה, כי בוודאי ראוי היה יצחק לספוג לאמו הצדקת לבכות עליה, חיוב בו גדול ממן מעל אברהם. ולא ראינו שיזכירו ליצחק כלל, לא במידתה ולא בקבורתה. למה יצחק לא בא להגיד קדיש על אמו שרה, על אמו שרה? גם עד שנקד על גבי המזבח לא ראינו. שהרי כשהלכו אברהם יצחק להר המוריה כתוב בחזרה וישוב אברהם אל נעריו, והיה ראוי שאמר ישובו ולא הזכיר חזרת יצחק. אומר רבנו בחיי תלמיד הרמב"ן, ייתכן שנשאר שם בהר המוריה 3 שנים. הוא נשאר בהר המוריה, כלומר המדרגה הזאת שאליה הגענו במסירות הנפש המופלאה, היא לא מדרגה חד פעמית, בום כזה פולס כזה, מאמץ כזה. לא, זה מדרגה מתמשכת, מדרגה קבועה בעם ישראל. יצחק אבינו נשאר שם 3 שנים עד שהוא נסע את רבקה והקים את הבית הלאה, את בית ישראל הלאה. אומר הרב אורות הקודש, מיוחד הוא יצחק מאחר העקדה שחי בו רק רוחה דאלמה דעתי. תראו מה זה, יצחק אבינו אחרי העקדה הוא כבר שייך לעולם הבא, זה יצחק אחר. מתוך גודל הופעת האור העליון עליו, הוא החותמת מחשבת הסליחה לעתיד לבוא. לאיזה גמרא הרב מתכוון כך? עוד מקור למטה, אמר רבי שמעון בר רחמניה, אמר רבי יוחנן, מה נכתיב? כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו. אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. אומרת הגמרא מסכת שבת דף פ"ט, לעתיד לבוא במצבים מאוד קשים שאומה יורדת, והאומה לא נכון לומר האומה יורדת, במצבים מאוד קשים שהאומה יורדת למרית עין ונמצאת בצמתים מאוד מאתגרים מבחינה רוחנית, אמר יאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. אמר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אמר ליעקב, בניך חטאו. אמר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אמר הקדוש ברוך הוא ואמר לי יצחק, יצחק אבינו שעפרו צבור על המזבח, בניך חטאו לי. אמר לפניו ריבונו של עולם, תראו את הדו שיח כביכול בין יצחק לקדוש ברוך הוא. מה זה בניך חטאו? בניי ולא בניך? בשעה שהקדימו לנשא ונשמע קראת להם בני בכורי, כמה חטאו? קיצור, יש פה חשבון שלם דווקא של יצחק, שמגלה וחושף את מדרגת הקדושה הישראלית בכל מצב שהיא. כמו שאמרתי לכם בהתחלה על הסימנים, יש אותי ויש אותי כשייך לאומה, יש את פרטיותי ויש את אישיותי הפרטית, ויש את מציאותי כבן אברהם יצחק ויעקב שרה לבקר אחר ולאה, משה ואהרון דוד שלמה. רבותיי, זה שורש הסליחה, לקחת את המדרגה הכללית שלנו, את השופר הזה, לקחת את תכונת העקדה של בשופר. כדי שיהיה נקודים צריך קודם כל עקודים, שייכות בלתי גבולית. השייכות הזאת באה בסופו של דבר לרש"י, לתוספות, לסוגיה, לעוד תפילה, לתפילים כמו שצריך, כיבודורים, כל פרט ופרט, כל נקודה ונקודה. אבל זה מתחיל מתוך העקודים, עקודים, נקודים. מה זה ברודים? חלום יעקב, עקודים. מה זה ברודים? יעקב ראה בחלום שלו כבשים עקודים עם פס לבן ליד הרגליים, נקודים. ברודים זה עם קווים מטבילים, כלומר שהאדם עוקד את עצמו במובן של כושר, מצרף, מארגן כל חייו. שנים בישיבה, שנים בישיבה, רבותיי, הוא מארגן את כל חייו, אז הוא מוצא את הנקודים, ושני הדברים האלה מקבילים, הנקודה שלו מקבילה, כמו החלום הזה, כן? מקבילה אל כלל חייו. הוא אומר, תראו דבר מופלא בסוף הדף מספר 2, פרקי דרבי אליעזר, רבי חנינא בן דוסא אומר, שוב, עוד פן ועוד הסבר ועוד מבט, עוד זווית ראייה על המציאות הזאת של העקודים, של הקישור, של כל הקישורות וכל המשאבים, משאבי הנפש והמשאבים החומריים לעבודת השם. אברהם אבינו ראה עין, ולנו נותר מן העין הזה לכאורה השופר. אמרו, הוא במר בשופר, שופר של עין. אבל אמר רבי חנינא בן דוסא, אותו עין, אתם רואים סוף דף מספר 2, לא יצא ממנו דבר למטלה. אנחנו מדברים על קישור, על ארגון, על עקדה, שום דבר למטלה. נקודותיי, אפרו של העיל הוא יסוד של גבי המזבח הפנימי, 410 שנים של בית ראשון, מזבח הפנימי הוא מזבח הכתורת, האפר מתחתיו היה האפר הזה מן העין, שורו של יצחק, שנאמר, חיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה, גידיו של העיל. לעיל יש גידים, נכון? מה קרה עם הגידים האלה? הם ביסוד המלכות בישראל, הם עשרה כנגד עשרה נבלים של כינור שהדוד מנגן בהם. אם כן, מה העיל הזה? קודם כל כפרה, מסבח הכתובת. שניים, המלכות הישראלית, דוד מלכנו מנגן בגידים. תחשבו את התמונה הזאת. דוד המלך כמה חי? 70. שכמה זמן מלך? 40. יפה, 40 שנה העיר השחר, היה לו נבל מעל, מעל, נכון? מעל. דוד המלך כמה זמן הוא ישן כל לילה? 60 נשימות, פחות ממה שאתה שם את הראש שלך על הסטנדר. 60 נשימות מנגן כל פעם שהוא ניגן, עשרות שנים. הוא ראה את יצחק מול העיניים, כי הגידים של העיל הם הנבל, הם הנבלים של הכינור שעד אבים נגן בהם. הלאה, אורו של העיל הוא אזור מותניו של אליהו, שנאמר, ויאמרו אליו איש בעל שיער ויאזור אור עזור במותניו. מה זה אזור אור? האור של העיל היה הווסט של אליהו הנביא. כלומר, מיסודה של עקדת יצחק, מיסודו של העיל, אנחנו מצפים להנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא והשיב לבות הבנים מנבותיו. הכפרה בישראל, המלכות בישראל, כל גאולה ועתידית בישראל של אליהו הנביא. הלאה, שתי קרניו של העיל שופרות, בשל שמאל נשמע קולו של הקדוש ברוך הוא על הר סיני. מי שלא יודע לפתוח את האוזניים, זה מצריך גם לעצום את העיניים ולשמוע בקול השופר, את קול השופר של הבית כנסת, את שתי השופרות הללו. איזה שופרות? קול השופר על הר סיני, וקרן ימין הוא גדול מן השמאל, לעתיד לתקוע בו, לעתיד לבוא בכיבוד של גלויות, שנאמר, והיה ביום ההוא יתקע בשופע הגדול. נתכנס כולנו איש אחד בלב אחד בתקופה המאתגרת הזאת. אומר הנציב ופירושו הרחב דבר, אם אני לא טוען, הבאתי את זה בשיעור לפני שבועיים פה, אם אני לא זוכר, הנציב והרחב דבר אומר, תקיעת שופר היא תשובה ליחיד, והיא יש בה גם עיקרה של תקיעת שופר, אומר הנציב, היא והרואותם חצוצרות כי תבוא מלחמה בעצריכם. בוטה, אנחנו בתקופה מיוחדת, אנחנו באתגר מיוחד שאנחנו מעמיד אותנו, אתגר מתמשך שסופו מאישורנו, אולי רק התחלנו, אני לא יודע. ואנחנו לוקחים את כלי המלחמה שלנו, כך אומר הנציב, הוא כלי המלחמה של ישראל, השופר הזה. בשנה הזאת התכנס כולנו, נעקד כולנו, איש אל אחיו, איש אל חברו, איש אל תורתו ומשפחתו, אל האומה כולה, אל האתגרים שלה, ונשמיע ונשמע כל שופר, כל שופרות, שופרו של עיל, שלא היה לו כלום לבטלה. המלכות הישראלית, הכפרה הישראלית, המלכות הישראלית, הגאולה הישראלית, אזור המותניים של אליהו, ושתי השופרות הענקיים הללו של מתן תורה ושופר של גאולה יופיעו עלינו באחדות מופלאה בעזרת השם. איש של מחנה, איש של דגלו, שנה טובה, חתינה טובה, כל אחד ואחד מכם, כל הישיבה ביחד, כל האומה, שער כוחכם, חלכם לאורייתא.